כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
I'm not fighting so some man or woman I barely know can sit on a throne made of swords.
So what are you fighting for?
Life. Death is the enemy. The first enemy and the last.
But we all die.
The enemy always wins. And we still need to fight him. That's all I know.
אלן, אתם על משחקי הדסק, המהדורה השבועית לסיכום אירועי העונה השביעית של משחקי הכס. מדי שבוע אנחנו מסכמים את הפרק, מדברים עם עיתונאים, עם פרשנים ועם אנשי תקשורת על כל מה שהיה השבוע. אנחנו זה האחים לבית מנהר, אני אור מנהר.
ואני אירן מנהר.
אז מה יהיה לנו השבוע?
השבוע פרשן הארץ ברק רביד ידבר איתנו על האחיות לבית סטארק, איש חדשות כאן אסף ליברמן על היחסים המורכבים בין אם הדרקונים והיועץ הננסי שלה.
שליח חדשות 2 לבריטניה, אלעד שמחיוף, יגלה לנו על מה דיברו המעריצים בעולם, והתסריטאים שיר ראובן ושלומי חיון ידברו איתנו על כמה הפרק הזה היה גרוע.
או שלא. ושרון לוזון גם יזכיר לנו כמה מפעולות הקומנדו הנועזות שאיכשהו הצליחו להסתבך.
טוב, שנדבר את כל הפרק הזה בספרדית, או שפשוט נתחיל?
בוא נתחיל. כן, כן, זה היה פרק גרוע במיוחד. לא אהבתי בלשון המעטה. חורים בעלילה, חוסר דיוק בפרטים, תסריט צפוי, נרטיב שלא מתפתח.
ועוד איזה חורים. רוב הפרק, באמת, פשוט שאלתי את עצמי, אבל למה? או שתפס את הראש, אמרתי, מה? או איך זה הגיוני? פשוט פרק לא בנוי טוב, לא מפוקס, לא יודע, לא אחיד, לא צפוף. אפילו הערות שבמחברת יצאו מבולגנות. בוא נפרק את זה.
אז זה מתחיל עם הפתיח. כבר בפתיח רואים שהים כבר לא קפוא. מישהו כנראה הבין משהו בהפקה, או שהוא התחרט, או שהוא פוטר. שם הפרק, מעבר לחומה.
בנאלי.
הלוקיישנים אבל מדהימים. דינריז, מדים ייצוגיים של יחידת האלפיניסטים. איזה פתטי. הרגו את אחד המהלכים הלבנים, כל המתים נפלו במקום, חוץ מאחד. מה זה זה? מה זה החלטת הסריטאית הגרועה הזאת?
לא, אבל יש ווייט ווקר אחר, זה שבעצם החזיר את המת הזה לתחייה, ולכן הווייט ווקר, המת הזה נשאר בחיים.
ואם הוא הולך אחרי ווייט ווקר לבן שלא הקים אותו, מה זה הדבר הזה בכלל?
הכל פשוט היה מוזר. אתה תרוץ החומה, אנחנו נלך לשם. אתה תביא לנו אבל את הנשק שלך, אסור לרוץ עם נשק. כל מיני ניצבים שמתים והם לא חלק מהשביעייה הזאת. אני רואה עיניים כחולות, קילומטר, בסופת שלג, הכל, כל הבחירות המוזרות, כהן אש שמת מקור.
תשמע, אפילו הפרומו לפרק הבא משעמם. אבל, שוב, בעקיפין, גם הפרק הזה היה כולו ברן. הוא הציג אמת פשוטה. לכל אחד יש ייעוד. זה היה המוטו והמסר של הפרק. כל אחד קיים במציאות הזו כדי לשרת מטרה. כל אחד הוא חלק בפאזל, בתמונה גדולה. זו תמונה שמתקיימת כל הזמן, ושברן רואה וראה. לכל אחד יש תפקיד במסכת הזאת. לכהן של אל האור יש ייעוד, ואחרי שהוא הגשים אותו הוא מת. לדוד בנג'ן יש ייעוד, מטופש, אבל הנה הוא.
אתה מבין, מה זה הנה הוא? זה בנג'ן, זה האס הזה של ההפקה, שאם משהו מתחרבן, אנחנו יכולים לשלוף את הדמות המוזרה הזאת שהוא מת, הוא לא מת, הוא נלחם במתי, הוא מאחור החומה, והוא מסדר לנו את העניינים, ולא צריך לתפור באמת עלילה.
מכיר את הביטוי על האקדח שמופיע במערכה הראשונה? אז פיגיון שמופיע במערכה ה-700, כנראה ירצח מישהו במערכה ה-1700. ואני מדבר על אריה וסנסה. אריה חכמה. היא לא מאמינה על המכתב של סנסה, אבל היא מאשימה אותה. זה האני מאשים של אריה. אבל למה? מה יוצא לה מזה? הרי אין דמות בסדרה הזו שלא פועלת מתוך אינטרס אנוכי פרטי. אז מה יוצא לאריה משיחת התוכחה הזו?
אולי זאת פשוט לא אריה, אולי זה איזשהו מתנקש חסר פנים, ולאריה בעצם לא יוצא מזה כלום.
אז שים לב שהן עומדות ליד נתחים של חיות מתות, תלויות, מופשטות מהאור שלהן, ולפי אחת התיאוריות, אריה היא לא אריה, היא וייף. זאת שאימנה אותה ב-House of Black and White, היא הרגה אותה ולבשה את הפנים שלה. וזה מסביר כל כך הרבה מההתנהלות שלה לאורך העונה הזו.
כן, אבל זו תיאוריה עם חורים, יש פה הרבה דברים לא מוסברים. מאיפה היא יודעת, נגיד שזאת וויף, מאיפה היא יודעת את סיפור חייה של אריה? זאת אומרת, מאיפה היא יודעת, עזוב אפילו את הסיפור על החץ, שיכול להיות שהיא המציאה את כולו, היא פגשה את השמנמן עם הפשטידות במקום הזה, ודיברה איתו ומחליפו פרטים אישיים.
כן, אנחנו לא באמת יודעים איך זה מתנהל, כל העניין הזה של לבישת פנים של מישהו אחר. היא הייתה גם וולדר פריי, והיא התנהלה ממש כמוהו, ודיברה עם אנשים שכביכול הכירה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שלבישת פנים של מישהו אחר, אתה בעצם לובש את הדמות שלו לחלוטין עד הסוף, וראינו את זה קורה עם אותו הג'אר שאימן אותה.
לא יודע, אולי, אבל קצת קשה לי עם זה, לא יודע.
טוב, בוא נדבר על סנסה?
בוא נדבר על סנסה.
סנסה מטומטמת.
סנסה ממש מטומטמת והיא צריכה למות.
ממש, היא חייבת למות. היא סומכת על בייליש בעיניים עצומות, והוא ממשיך לסכסך בין האחיות. עכשיו, או שהיא ממש ממש סתומה, כאילו ממש סתומה, או שהיא כל כך מתוחכמת שאף אחד לא רואה את זה. אולי היא שלחה את בריאן לסרסי כדי להוטט לאריה שהיא דווקא כן סומכת עליה.
יש פה קצת, אני באמת הדמות של סנסה, סניתי אותה רוב הסדרה ופתאום אהבתי אותה קצת ועכשיו אני שונא אותה שוב, אבל אני לא יכול שעכשיו, לא חושב שיש לה איזושהי תוכנית, כי בייליש לימד אותה טוב, היא מבינה את בייליש והיא יודעת שיש לה איזשהו לברג'. זאת אומרת, אולי אריה נכנס לה קצת בגלגלים, אבל מרגיש לי שזה הולך, שהסיפור הספציפי של סנסה הולך לכיוון חיובי מבחינתה ומבחינת הסדרה בכלל.
אז בוא נשאל את השאלות הקשות, את הפרשן המדיני של עיתון הארץ, ברק רביד. היי ברק. יופי, תגיד, מי משחק במי? אריה בסנסה או להפך?
אני חושב שמה שקורה זה שליטל פינגר משחק בשתיהן. בעוד חלק מהחתרנות הבלתי נילאת שלו, זה די ברור שהוא הבין שיש פה איזושהי חשדנות בסיסית או איזה משקעים בין שתי האחיות האלה, והוא מנצל אותם עד הסוף בלוחמה פסיכולוגית מאוד מאוד מתוחכמת. עכשיו, אני חושב שאנחנו באמת נחשפים פה למשהו ש... תראו, הרי שתי החיות האלה נפרדו לפני כמה שנים, נכון, והגיעו, נפגשו חזרה באיזושהי... כל אחת עברה דברים די קשים, כן, בחיים שלה, אבל שכל אחת נושאת הרבה מטענים על השנייה, במחשבה שבעצם בשעה שהיא סבלה וסבלה, אז השנייה בילתה, נכון, אריה אומרת לסנסה שאת בכלל שיחקת בלהיות מלכה, וסנסה אומרת לאריה את טיילת לך בעולם.
אז סנסה סומכת עליה?
אני לא חושב אפשר להשתמש במילה סומכת לגבי כמעט אף אחד בסדרה, כן, אבל אני חושב שזה די ברור שיש חשדנות מאוד גדולה. עכשיו תראו גם מה קרה, בעצם סנסה גילתה בפרק הזה את בעצם מה אריה עשתה בבראבוס. עכשיו תחשבו, אם אתם סתם אדם מן היישוב, ואתם מגלים את הדבר הזה, בוא נאמר ככה, די מלחיץ. אין, וזה לא ממש מחזק את האמון, כי אריה יכולה להחליף פרצופים, אז מי אמר שבכלל עכשיו אנחנו רואים את הפרצוף האמיתי? ולכן החשדנות הזאת מאוד מאוד גדולה. מצד שני, תתלו גם מנקודת מבטה של אריה, היא מגיעה אחרי אילו שנים, ובעצם... רואה את אחותה שהיא בעצם לא ממש מעריכה אותה בשום דבר, רואה אותה כאיזושהי ילדה מפונקת, והנה הילדה מפונקת הגיעה להיות הליידי של וינטרפל ובעצם להחליף את האימא שלהם.
כן, ואם אתה יכול לתת איזה, נקרא לזה הערכה, פרשנות, מה אתה חושב שהמוב הבא של בייליש הולך להיות? זאת אומרת, הוא עשה איזה סוג של שח כזה, סכסך בין האחיות, ולאן זה הולך עכשיו? מה הוא מתכן לעשות עם זה?
קשה לדעת מה הוא רוצה לעשות, אבל אני חושב שהוא ינסה הרבה יותר לסכסך ביניהם. כדי, כיוון שדבר אחד הוא יודע, ג'ון סנואו לא בתמונה כרגע, נכון? ואין שליט ברור בווינטרפל, וגם אין שליט ברור בצפון. לפחות לא אחד כזה שקיים ומתפקד. ולכן אני חושב שבסוף הרצון שלו הוא דרך הסכסוך הזה שיוצר בתוך, בין שתי האחיות לבית סטארק, אז א', להשתלט על ווינטרפל, או באופן ישיר, או דרך סנסה, שהרי גם אנחנו יודעים שיש לו פטיש עם סנסה בכל מקרה, כן? זה לא דבר חדש. אז או דרך סנסה או באיזשהו סיטואציה שבה שתיהן יחסו אחת את השנייה והוא ש...
מה, אתה חושב שהיא תתנקש בה, אריה?
לא, אני מדבר לא בטוח שהיא חיסול פיזי, אבל אני אומר חיסול כזה שבעצם יגרום לזה ששתיהן לא תוכלנה לתפקד ובעצם לזכות באמון של כל הלורדים של הצפון. במצב כזה, אז הוא תמיד יכול להזכיר לכולם שהוא זה שבכלל הציל את, את המצב שהוא הביא את, את אבירי הביקה לאותו קרב מפורסם, ואז לגזור את הקופון.
אתה אומר שהיא, מבחינתך כאילו זה נראה שאתה אומר שסנסה סומכת על בייליש. יכול להיות אגב שהיא ממש מתוחכמת ועובדת על כולנו, שיש לה איזה תוכנית על?
אני לא חושב. מה זה סומכת? בסוף, כשאתם כל פעם מצמצמים את הדברים, כשמורידים עוד ועוד שכבות, אז בסוף כל בן אדם נשאר עם האנשים שאיכשהו, הוא הכי פחות חושד בהם. כן, והרי הכל אינסטרומנטלי, נכון? יום אחד אנחנו מתקרבים לזה בגלל שאנחנו באימות עם מישהו אחר, ולהפך. ואני חושב שבסוף יש לבייליש איזשהו, קרא לזה, איזשהו מנוף רגשי גם על, על סנסה, ולכן אני חושב שהוא מאוד, לא יהיה לו מאוד מורכב, במידה והסכסוך בין סנסה לאריה המשיך, לא יהיה לו מאוד מורכב לנצל את המנוף הזה, ודרך סנסה להגביר את כוחו בווינטרפל, אולי אפילו להשתלט.
אז זהו, הוא קצת משחק באש, ועוד יכול להיות שהרי פשוט יתנקש בו בסוף, גם ככה יש לה את הפיגיון שהוא ניסה דרכו להתנקש בברן, אז זה גם תהיה איזה סגירת מעגל. אבל בוא נדבר על מי שלא ראינו הפרק, על הלניסטרים. מתגעגע?
כן, הלניסטרים אני חושב שתפקידם כרגע, הם די בהמתנה לראות מה שחקנים אחרים יעשו, נכון? לפחות לפי התוכנית של, אם אנחנו זוכרים הפרקים הקודמים, אז גם התוכנית של סרסי זה בעצם ככה לקצת להוריד פרופיל ולעבור עכשיו לשדה הדיפלומטי.
לא, מצד שני, למה שהיא לא תנצל את המין הפוגה, המתח, בלבול, חוסר ידיעה הזה, ותעשה יד אחת עם המהלכים הלבנים ותשתמש בנשק שלהם נגד הדרקונים, תנסה להשיג איזשהו לברג' לעצמה.
תראו, דבר שאנחנו לא יודעים שהיא יודעת מה קרה שם בקרב הזה, כן?
אין דבר שהיא לא יודעת, היא אמרה את זה הפרק האחרון.
כן, זה נכון. אבל בכל זאת להזכירכם, נכון לשלב זה היא אפילו לא מכירה בקיומם של ה-White Walker.
נכון.
אז אני חושב שעוד, שוב, אנחנו עוד לא... אני עוד פעם, זה, לפחות אחרי הפרק האחרון, אני מטיל ספק ביכולת של איזשהו בן אנוש להיכנס לברית עם ה-White Walker. זה נראה כמו משהו באמת, א', שלא מתקשר לחלוטין עם בני אדם, וב', כמשהו כמעט כמו איזה פורס מז'ור, אוקיי? לא, זה איזשהו משהו שכמו, כמו איזה גל שלא ממש ניתן לעצור. אני רוצה להגיד לכם שלפחות אחרי סצנת הסיום של הפרק, אני מתקשה לראות מה יהיה הפתרון שאותו, אפילו, בוא נאמר ככה, אפילו עם ייחוד של כל וסטרוס נגד ה-White Walkers, זה נראה שזה קשה עד בלתי אפשרי לעצור אותם.
תגיד, עוד כמה ימים, הפרק האחרון לעונה, מה אתה צופה?
אני לא יודע, אני בעיקר בחרדות מזה. אני חייב להגיד לכם, אני הדבר שם, כי אנחנו לא, אנחנו נהיה בעיה, לא יהיה לנו על מה לדבר עכשיו כל שבוע, אבל אני חושב שמה שאנחנו נראה בפרק הבא, זה את האלף, את אותה שליחות שעוד ג'ון סנו והשאר צריכים לעשות למעלה המלך, כדי להראות לסרסי את השלל שהם תפסו, נכון? את המתח חי הזה.
כן, אנחנו לפי קצב העניינים בסדרה, זה קורה בדקה הראשונה בערך.
בדיוק, והשלב שאחרי זה, אני חושב, אני חושב שמה שאנחנו נראה, אם אני יכול לנחש, סצנת הסיום של העונה תהיה הצבא של ה-White Walker, של מלך הלילה, מגיע לחומה.
אוקיי.
שזה סצנת הפתיחה של העונה בערך.
בדיוק.
כן, אוקיי. אז יש לנו כותרת, בוא נגיד ככה.
כן, יש לנו על מה לדבר.
טוב, ברק רביד, תודה רבה על השיחה. אנחנו ניפגש פה גם בסיום העונה.
יאללה, ביי, חבר'ה.
כבר הרבה זמן שמעמדו של טיריון נשחק, דנריס לא ממש מקשיבה לו כבר, הוא לא מצליח להעביר את המסרים שלו כמו שצריך, ונראה שבאופן כללי היא משקיעה יותר במערכת יחסים עם ג'ון סנו, וגם מצליחה, היא מצליחה במה שהיא עושה, למרות שזה לא מה שטיריון מייעץ.
כן, אבל תראה את השיחה שהייתה בין דנריס וטיריון. היא אומרת לו שג'ון סנו קטן מדי בשבילה, מה זה? אני לא מבין. אפשר היה לשמוע את המחשבות של התסריטאי שהיא תקנה את עצמה. זה פשוט היה נורא.
כן, זה היה פשוט נורא. ובאופן כללי גם לקחו את אחת הדמויות, מהדמויות היחידות שחושבות רחוק וקדימה ולעתיד, והפכו אותה לאימפולסיבית ומוזרה. לא מבין את זה.
כן, אבל תראה איזה יופי טיריון חונך אותה. הוא הרבה יותר טוב בזה מג'ורה בתפקיד.
כן, ועדיין. שמים לפשוט שהכוח שלו נעלם מפרק לפרק. איתנו יש חדשות כאן ועכשיו, אסף ליברמן. היי אסף.
שלום, שלום חברים, מה העניינים?
נו מה, סנואו קטן עליה?
לא, אני מתלבט במה להתחיל, כי רמזתם על איכות אנשי התפריט של משחקי הכס.
עוד נגיע לשם, בוא נתחיל מהשאלות הגדולות, המהותיות.
טיריון, עזבו את המעמד שלו, כלומר, זה קשור למעמד שלו, אבל הוא נהיה פשוט טרחן, משעמם, ובאמת מאיש מבריק, ואחת הדמויות הכי יצירתיות מבחינת רעננות המחשבה שלה, באמת בן אדם שהגיע בדרכים לא דרכים לאן שהגיע בזכות המחשבה שלו והתכסיסנות, הוא נהיה איזה מין, בפוליטיקה זה כאילו איש השלטון הישן כזה, זה מין איש מיושב כזה, מקובע, הוא פתאום מנהל איתה איזה שיחה שם על איך המשטר הדמוקרטי שהיא עתידה לבנות, איך הוא ייראה. איך תעבירי את השלטון של החלה אחרי מותך? כי תראי, יש את המבנה הפרלמנטרי של המשמר שם בצפון, ויש את איך שעושים את זה אנשי איי הברזל, וכאילו אתה מצגל את זה ואומר, תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי?
כן, מצד שני, אבל
היא בדרך לכבוש את העולם עכשיו, מה אתה מדבר איתה על הירושה ועל איזה אופי השלטון שלה?
מצד שני, כשאתה מפרק את הדמות של טיריון, אבל זאת אומרת, עד עכשיו הוא עסק בפוליטיקות קטנות, בהישרדות, בניסיון תמיד להיות איפשהו באיזושהי עמדת כוח, פתאום יש לו עמדת כוח, והוא גם יכול להשפיע, והוא רואה את החזון מתגשם, הוא חושב קדימה. יש בזה איזה משהו.
שמה? את מי הוא מסמן כיורש שם? למה הוא רומז?
אני לא יודע למה הוא רמז. אני בטוח שהוא לא רמז לעצמו, ולדעתי הוא גם מכוון לכיוון ג'ון סנו, או משהו מהז'אנר הזה.
תראה, אבל הוא כאילו לא רלוונטי. זה לא השאלה שצריכה להישאל עכשיו. היא בדרך, היא להוטה עכשיו להרפתקה, שזה נראה כמו הרפתקה של אוהבים צעירים כאלה. הוא שולח לעורב, בואי תצילי אותי, והוא באיזה מין התלהבות של בני טיפש 16 שנדלקו עכשיו אחד על השנייה, היא אומרת, כן, אני אקח דרכונים שלי, ואני אלך להציל אותו, וזה יהיה מדהים.
וטיריון נשאר להיות אבא.
דוד יותר, אבל כן.
כן,
למרות שהיא הדודה שלו, אבל
תשמע, סלח לי על משחק המילים, אבל היא רואה את כאן ועכשיו, והוא רואה שם ואחר כך. זאת אומרת, בסוף יוצא שהיא כועסת עליו. רגע, היא פחות מעריכה אותו, אתה חושב?
אני חושב שהיא מסתגלת עליו, והיא לא מבינה מה הוא רוצה ממנה. כי היא באמת נמצאת בסערת הרגשות שלה, שזה גם סערת הרגשות של המערכת הרומנטית הנבנית עם ג'ון סנו. וגם היא בדרך לכבוש את העולם. כאילו, מה אתה עוצר אותי עכשיו?
כן, אבל אם אנחנו מסתכלים, הייתה איזושהי עצירה. זאת אומרת, לפני שהם יצאו לכבוש את העולם על צי הספינות ממירין, היה לה ולטיריון איזושהי שיחה. זה היה, לא עברו הרבה פרקים מאז, בשיחה היא ממש כיבדה את דעתו, והוא קרא לברך, וכו וכו, נוצר איזשהו קשר הדוק יותר. ומאז, כאילו במסע, במהלך הפרקים, אנחנו רואים הרבה שינוי. המערכת יחסים שמשתנה מקצה לקצה לדעתי. זאת אומרת, כרגע זה נראה כאילו היא פחות מקשיבה לו, ואותו דבר אנחנו רואים, וההפך, עם ג'ורה. מערכת יחסים בציר הפוך לגמרי.
כן, אבל אני לא רואה את זה, כאילו היינו באיזה מצב סטטי. בכלל, כל העונה הזאת, אנחנו מדברים על זה כל הזמן גם, כל העונה הזאת מתקדמת בקצב מאוד מהר. אין איזה שלב שבו יש איזה סיטואציה שבה עומדים. ואני לא חושב שגם דני מתייחס לזה, כאילו באיזשהו שלב אפשר היה לעצור ולהסתכל קדימה.
דני, נפתחנו. אתה יושבת לי, כאילו יושבת לידך ובוכה.
מחזיקה לך את היד.
כן.
זה לא יודע, כן.
תראה, הפעם האחרונה אגב שראינו אותה בוכה היה עם חל דרוגו. מאיפה נובעות הדמעות האלה פתאום?
תראה, זה היה מאוד מעניין, כי אפשר היה לחשוב שברגע הזה, שהם באמת היה להם את הרגע הרומנטי הזה, בסירה, בדרך חזרה, אפשר היה לחשוב שהם, אתה יודע, ילכו עד הסוף.
אבל הוא חתך את זה בסוף.
כן, כי הוא הבין שלא צריך לחזור בסירה, אפשר לעוף על דרקון, חבל בזה שבועיים.
כן. בכלל גם הזמנים זה בכלל סיפור. שבועיים או זה עם ההורה וזה, נכנס לאחר כך אם תרצו, אבל לא, עד הסוף, לא רק במובן המיני. אלא ללכת עד הסוף ולעגן את הדבר הזה. אוקיי, אנחנו לתכנן קדימה, נישואים ומלכות משותפת, את תשבי על כס הברזל, אני אהיה לצידך, והם חתכו את זה משם.
אגב, יכול להיות שהבכי שלה על ג'ון הוא בעצם עוד הוכחה לזה שהוא טרגריאן. כי הדמעות על הדרקון, ביחד עם הדמעות מהתרגשות והתאהבות, אולי הכל מתערבב שם אחד בתוך השני.
טוב, אנחנו כבר לא צריכים להוכחה, אבל שהוא טרגריאן.
אולי שאלה דווקא על דנריז, אבל תתעסק עם מי שלא ראינו הפרק, לא ראינו את וריז. חוץ מזה שהוא לא היה בפרק, אני כבר חושד בו תקופה ארוכה מאוד שהוא פשוט בוגד. והוא הולך להיות, הסוף של דנריז יגיע ממנו איכשהו.
וואלה.
כן, והאמת פה אני רוצה לשמוע את דעתך. איך אתה רואה את וריז?
תראה, אני חושב שהעלימו אותו, וזה אולי מכניס אותנו לעניין התסריט, יש לי איזו תחושה שהמעריצים של משחקי הכס, בעונה הזאת, קצת אולי יותר מקדימים את התסריטאים. אני רואה כל מיני, נגיד ג'ון סנואו תובע שם במי הקרח האלה, ואז יוצא החוצה. וראיתי כל מיני סברות שאומרים, טוב, ג'ון סנואו הרי לא באמת חי, הוא הרי מת, והוא נע בין החיים למוות, אז אי אפשר בעצם להרוג אותו. וזה נראה לי איזה מין פרשנות הזאת שמקדימה הרבה יותר את מה שקורה, לתסריטאים, שפשוט רוצים להניע את העלילה כמה שיותר קדימה, אולי בלי לעצור ולחשוב על כל פרט כמו שהיה בספרים וכמו מה שמעריצי הסדרה עושים.
אז אתה טוען שווריז הוא...
לא, אני חושב שווריז הוא עלה מהפרק הזה כי רצו להראות כאן את הניגודיות בין דנריס לבין טיריון, שהיא באמת עוסקת כרגע בלכבוש את העולם ובאימפולסיביות שלה ובתשוקה שלה גם לשלטון וגם לג'ון סנור, ורצו להראות את זה מול טיריון המיושב יותר, וזה שהוא אומר, רגע חכי, בואי נבסס כאן איזה שלטון ארוך טווח יותר. וזה פשוט אולי לא היה רלוונטי פה.
טוב, אסף, יש לנו עוד פרק אחד. לאן זה הולך?
כן, האמת שזה מאוד מעניין הסיפור הזה. העונה הזאת והפרק האחרון היו מאוד מאכזבים מבחינת לאן זה הולך. כי משחקי הכס עלו לגדולה בעצם בזה ש... לא ידעת מה הולך לקרות, וכמובן הסמל הכי חזק של זה, זה כל העניין של המוות, מקרי המוות המפתיעים, שפתאום אתה אומר לעצמך, לא יכול להיות שהם הרגו לי עכשיו את השלם, את הדמות החביבה עליך, משחקי הכס שהלכה לעולמה בנסיבות טרגיות. והנה פה אתה כאילו, הכל מתקדם באיזה קצב ובאיזה עלילה שראית את זה. והדוגמה הכי בולטת זה הקווסט הזה ששבעת המופלאים יוצאים אליו. הם מסמנים לעצמם את המטרה, אוקיי, אנחנו נלכוד עכשיו איזה ווייט ווקר, אנחנו נביא אותו, ואוקיי, וזה מה שקורה. וגם בסוף רק דמות אחת מתה שם, וגם דמות שאני אפילו לא זוכר את שמה. זה הייתה באמת הכי פחות...
כן, טורוס.
טורוס. הכי פחות משמעותית שם. אז אתה אומר, אוקיי, אז העברנו עכשיו איזה שני פרקים בזה שהם החליטו ללכת, הם הלכו, הם חזרו, כאילו התקדמנו במסלול שיכולת לראות אותו מראש. זה מאוד לא משחקי הכס שהכרנו ואהבנו.
כן, טוב, אנחנו נצטרך לראות את הפרק הבא. אולי הסיום עונה פתאום יהיה הפרק הכי חזק, וכולם יגיעו למעלה המלך ולא יודע, יהרגו על ידי סרסי באיפשהו.
הלוואי.
טוב, אסף, תודה רבה. נדבר עוד שבוע הבא ונסכם גם את זה. תתכונן, כי אולי עוד ימות דמויות מרכזיות.
מחכה לזה.
תגיד, קלגיין, שהוא ראה דוב בוער מול העיניים, הוא בהה בו עם פחד או שהוא ראה שם איזה משהו באש?
אני לא יודע, אי אפשר לדעת תמיד עם קלגיין. זה באותה מידה יכול להיות מבט מאוהב או שהוא היה רעב.
נכון. המבצע הזה, אגב, של יחידת המתאבדים של סנואו, מבצע קומנדו בשטח האויב, זה מזכיר לך משהו?
מזכיר, כן. בוא נגיד רק ששוב כמה המבצע הזה מטומטם, והרעיון הזה פשוט חסר היגיון, וברור שזה מזכיר כל מיני מבצעים שלמדנו עליהם בבית ספר, רק או בטירונות, רק שבמבצעים האלה אנחנו יודעים את השמות של הגיבורים שמתו, ופה הרגו אנשים ניצבים.
כן, בדיוק בשביל זה אנחנו פונים עכשיו אל שרון לוזון, שמלמד באוניברסיטה הפתוחה קורסים בנושאי צבא, ביטחון ואסטרטגיה. היי שרון.
אהלן.
וואה, ראינו הרבה פעמים בסרטים את הפעולות האלה שמסתבכות, כמו בפרק הזה, בכל הסרטים הגיבורים תמיד איכשהו ניצלים ברגע האחרון. במציאות, כן, במציאות זה באמת לא ככה.
במדע בדיוני קוראים לזה חולצות אדומות. זאת אומרת, אלה שמתים, כמו בסטאר טרק וכאלה, אז אף אחד לא מוכר, חוץ מתורוס ומיר, כל מי שמת שם זה מישהו שראית אותו פעם ראשונה.
כן, בוא נגיד גם את זה, תורוס הופיע איזה 4 פעמים בסדרה, זה לא...
כן, אבל תורוס, תשמע, עכשיו ווסטרוס נשארה בלי כהנים אדומים בשום סוג. לא גברים, לא נשים, דיברתם קודם על קלגן, לדעתי הוא הולך להפוך לכהן של אל האור.
וואה.
זה יהיה הסוויץ' האולטימטיבי, כאילו סוף הדרך שלו.
תגיד, במקרה כזה של פעולה באמת שמסתבכת ומתחילים לראות מצב שבו ממנו קשה מאוד לצאת, אולי בלתי אפשרי לצאת, מה עושים במצב כזה? יש פרוטוקולים למקרים כאלה?
האמת שכשראיתי את הפרק הזה, את הסצנה הזו, בפעמיים שראיתי, זה לא היה פרק 4, זאת הכנתי אותו הרבה פעמים, פרק פחות טוב. עלה לי בראש מבצע אירוע מאוד מפורסם, שגם זכה לסרט מאוד מפורסם, ולכן כולנו מכירים אותו בתור בלק הוק דאון.
כן.
וזה הפעולה של הריינג'רס וכוח דלטה האמריקאים במוגדישו סומליה ב-93. ושם מישהו ראה את הסרט, היתרון של הסרט של בלק הוק דאון זה שהוא אחד לאחד כמעט למציאות, ממש מאוד דבר. יש פרוטוקולים, יש כללים, יש שרשרת פיקוד, כל הדברים שלא ראינו בפרק הזה.
לא ראינו כלום, ראינו את ג'ון צועק פול בק.
כן, ראינו הולכים ביחד, כוח לא אורגני, אנשים שלא אוהבים אחד את השני, אחד מהם ראה שלג פעם ראשונה בחיים. זאת אומרת, הכוח הכי לא מתאים, רק כי הם רוצים. במקום לקחת קבוצה של פראים שחיים בשלג כל החיים שלהם ולבנות על בסיסם כוח, פשוט רצו את נבחרת החלומות, את השבעת המופלאים של הסדרה, אז דחפו את זה מאוד מאולץ, מאוד זה. ואיכשהו ראינו שזה התגלגל עם כל מיני הצלות מופלאות. לא סתם נזכרתי בסומליה, כי שם כולה פעולה פשוטה מאוד. רצו לחטוף כמה אנשים מתוך חדר, לכאורה מאוד דומה למה שפה, והסתבך, ופעולה של שעה וחצי או שעה הפכה להיות יום שלם של לחימה עם הרוגים ונפילות ונסוקים וכן הלאה.
רק שההבדל שם שהם באו מאומנים.
כן. וגם קצת שעננים. העניין בפעולות קומנדו זה שככל שאתה יורד ברזולוציה וככל שאתה יורד בגודל הכוח, אתה נכנס יותר ויותר לממלכת האי ודאות. מספיק, אם אתה שולח כוח, נאמר של 12 אנשים, מספיק שאחד נפצע ואתה שייך לכוחות שמפנים פצועים, אז הנה שלושה לוחמים מושבתים, אחד פצוע או חמישה אפילו, ועוד ארבעה שסוחבים על עונקה. זאת אומרת, במבצעים מיוחדים, העניין של דיוק הוא עליו ייפול ויקום, ו...
אז זהו, הייתה באמת הרגשה של אין איזושהי תוכנית, וגם כשמייצרים תוכנית, היא חסרת משמעות. זאת אומרת, אמרו לגנדרי לרוץ לחומה, הם רצו למקום אחר, לא הייתה...
אני חושב שאנחנו אמורים להבין מזה, שוב, בלי שום רצף הגיוני, שהוא ידע שיש שם אי שהוא יכול להתבצר עליו.
לא, יכול להיות שהוא פשוט רצה להסיט אותם הרחק מהחומה, שלא ירדפו אחרי גנדרי. שזה קצת מטופש, כי גנדרי בסך הכל הלך להזעיק עזרה.
כן, וגם יכולת לחלק את הכוח, חלק ירוצו לחומה, חלק, לא יודע, פעולת השכה, מישהו אחד עושה,
יש פה, תראה, הרבה פעמים בפעולות קומנדו, אם כבר הזכרת את האמריקאים ומפוקים, הרבה פעמים בפעולות קומנדו אין חשיבה עד הסוף, ואין גיבוי מספיק.
מה אתה אומר? דווקא זה נראה מאוד מתוכנן ומאוד, כאילו, כל הפרטים ידועים מההתחלה ועד הסוף.
תמיד מראים את הצלומי האוויר לפני ותוכניות ואיזשהו גנרל גדול שמוסד.
וכוח חילוץ למקרה ש...
תסתכל על ניסיון חילוץ של בני הערובה האמריקאים באיראן. התרסק להם מסוק בגלל סופת חול, וזה דבר הוביל לדבר, וסופו של דבר הם ברחו משם עם זנב בין הרגליים עם 8 או 6 הרוגים, ועוד השאירו לאיראנים מתנה 6 מסוקים פעילים, אפרופו דרקון כחול עיניים, שאני עוד לא חטאתי אם הוא יורק אש או קרח, זאת אומרת, גם השאירו דיווידנד. אני חושב שכדי לייצר עונה נוספת, צריך שלא יהיה כזה קל. אנחנו מצד אחד פריקים, אנחנו רוצים שהסדרה הזאת תימשך לנצח, מצד שני, כל פעם שמעצבנים אותנו עם איזו התפתחות שמקלקלת ומרחיקה, אנחנו מעצבנים, אבל אם הכל ילך לפי מה שאנחנו רוצים, הייתה נשארת עונה אחת ונד סטארק היה נשאר בחיים, כי סרסי הייתה נבהלת ובורחת עם הילדים ברגע שהוא גילה את ה... היותם ממזירים.
נכון.
אז אנחנו צריכים את
אז זהו, אז הקודים האלה. אז בוא נדבר אולי על השובר שוויון הזה עכשיו, הם כבר... יש דרקון חדש, מת? איך זה משנה את המאזן כוחות?
דרקון מת, הוא... אני באמת לא רואה אותו יורק אש, כי הוא דרקון מת, וזה כאילו קרח ואש, אבל אני לא אתפלא אם הוא פתאום פשוט יקפיא את אויביו, ויהפוך אותם למשהו שביר. לכאורה מה שאנחנו אמורים לצפות בפרק הבא זה איזה מפגש מחזור של כולם, שכולם יהיו באותו חדר עם סרסי ועם ג'ון סנו ועם טייגריאן וכולם מכולם, עם המת החי ומתארגנים להמשך ופתאום, לא יודע, משומעים שהחומה נפלה או שהם עברו את החומה. לכאורה. תכלס, אני לא בטוח שאנחנו מצליבים את כל העלילות, זה גם עונה קצרה, נשאר לנו רק פרק אחד. אני מנחש את זה, אני מקווה שזה יהיה פרק של שעתיים, כזה, אתה יודע, בוא, פיצ'ר, שאנחנו נוכל לפחות ליהנות ממנו. אבל אני דבר אחד מקווה שיקרה בפרק הבא. אני מקווה שיהיה לנו שיחה של פיטר בייליש עם סנסה, שבה הוא מנסה לגרום לה לפגוע באחותה, והיא אומרת בשום פנים ואופן לא, ואז פיטר בייליש מסיר את המסיכה, ורואים שזה אריה שכבר הרגה אותו, כי נמאס לי מהבן אדם לגמרי. וכמו שפעם שעברה שדיברתי אתכם נמאס לי מרד ננטרלי והחלתי לו שיסרף ווואו, תראו מה קרה פרק אחרי
שרון לוזון הנביא יהיה איזה קליפהנגר אבל אל תדאג תבוא תמיד יחידת חילוץ ותחלץ אותנו
אז זהו, יחידת חילוץ יודע כשראיתי את הסצנה הזו אם רציתי למצוא מקבילה היסטורית אם לא הייתה מופיעה גברת דני ריז עם הדרקונים, היינו רואים פה את סיפור הלמד היי. המון מתנפל על קבוצה קטנה ומיתוס, אבל סדרה נגמרת.
טוב, שרון, תודה רבה.
תודה למדנו לכם.
המון, ושבוע הבא עוד נדבר בטח.
בשמחה.
מכיר את תיאוריית שלושת רוכבי הדרקונים?
אתה יודע, כמו כל התיאוריות.
טוב, אז בוא נזכיר למי ששכח, בכל זאת עברו כמה עונות. בעבר דינריז חזתה חיזיון על דרקון עם שלושה ראשים. הצופים האדוקים הסיקו כי מדובר בשלושה רוכבים שיעלו כל אחד על דרקון.
כן, וכולם חשבו שדינריז מן הסתם יחד הרוכבת הראשונה, והשניים האחרים לאט לאט ככל שהתגלגלה העלילה, כולם בטוחים שאחד הוא ג'ון, כי הוא כנראה טרגריאן, והשני הוא טיריון, כי הוא הצליח לגוע שם בדרקונים, ואולי הוא לא הבן שלו.
נכון, ועד עכשיו המתמטיקה, מתמטיקת האש והקרח, לא ממש הסתדרה. עד עכשיו, כי עכשיו מדברים על רוכבת אחת שהיא מלכת האש, דינריז, השני הוא אש וקרח ביחד, ג'ון סנו, והשלישי הוא רק קרח, מלך הלילה, שעכשיו יש לו דרקון משלו.
זהו, ואולי עוד יהיה מעניין, כי לפי תיאוריות פופולריות, ברן הוא מלך הלילה, ויכול להיות שגם מלך הלילה ירכב על הדרקון, וגם ברן ישלוט בדרקון דרך העיניים שלו. אז
בקיצור,
מבולגן.
כן, בדיוק. בקיצור, אני עדיין מחזיק בדעה שברן צריך למות, כדי שכל העלילה הזאת ייפטר.
אז זהו. שוב התסריט בסדרה הוכיח שהוא רק בגדר המלצה, ואנחנו רוצים לדבר על עניין התסריט, בכלל על התסריטאות, על סיפורים, ואיך כותבים את זה עם שיר ראובן. אלן שיר.
עם העניינים.
בסדר, אז מה, את לא... אני מבין שאת לא מבסוטה.
פרק גרוע. אני הייתי סלחנית עם העונה הזו, פרק מחריד. הכי גרוע שהיה לדעתי.
כן, אז תוציאי הכל.
בכל סדרה, לא רק בזה.
תוציאי הכל.
קודם כל, השאלה שהכי הטרידה אותי, אם ג'ון וגם הבחור עם הפטיש יכולים פשוט לרוץ לחומה, למה הווייט ווקרס לא עושים את זה? למה הם מחכים? אני לא מבינה. זה פשוט לא הגיוני. זה מה שהכי שיגע אותי.
איך הם יעברו את החומה?
פשוט יבואו לשם. אז זה מה שהכי הפריע לי. מה עוד היה? שם זמנים שזה פשוט ביזיון. וגם זה שזה נהיה פנפיק. זה שכאילו ג'ון סנו ודנריס מאוהבים. למה? למה? למה שהיא תתאהב בו? גם זה לא הטעם שלה.
הם באותו גיל, פחות או יותר, טינג'רים.
היא דודה שלו, דבר מחרמן, אבל כאילו עדיין.
זה הפרי האסור, היא רוצה את הפרי האסור כנראה.
כן.
אתם יודעים שבסדרה הזאת זה לא פרי אסור בכלל.
כן, זה נכון.
היו מלאכים כאלה.
כן, אבא שלה.
כן, נגיד.
מה, אבא שלה מה?
אבא שלה התחתן עם אחותו?
באמת?
בוודאי.
תגידי, גם את רוצה להגיד את שלוש מילות הקסם דאוס אקס מקינה?
וואו, זה היה מחריד. זה באמת, זה פשוט היה פרק גרוע. היא מגיעה עם הדרקון, היא שורפת את כולם, הם מגיעים לשם בשתי שניות, הכל קורה כל כך מהר, גם הדיאלוגים, הדיאלוגים בהתחלה בין כל ה... כאילו, זה נהיה כמו סרט של... איך הם עושים? נו, של קומיקס שלוקחים כאילו ליגת... זה הדיאלוגים של איירון מן, בדיחות גרועות, מעצבן, הכל שם מעצבן, אני רוצה שכל הדמויות ימות, הוא כבר לא אכפת לי.
זהו, אז מבחינת סיפור כסיפור תכלס, אם נזקק את זה, מה לא עבד שם?
אני חושבת ששוב, כמו שאנחנו אומרים כל פעם, הקצב מחריד. זאת אומרת, הקצב כל הזמן משחק. אני זוכר את זה שזה פשוט נהיה מין, כאילו הפתרון הכי צפוי, הדבר הכי צפוי שיקרה, שזה נורא מבאס, אם היו צריכים לחכות לספרים. והסיפור האהבה הקלוש הזה, זה פשוט נהיה קיץ'. זה נהיה קיץ' של משחקי הכס.
אני אישית נפלתי בפח, התרגשתי בכל סצנה, היה לי טוב בכל סצנה, כמעט הרגו את טורמונד, הייתי בהלם, נעמדתי, החזקתי את הפרצוף.
היה מותח, הכל היה, היה מותח.
הכל, הכל, הכל ממש, הייתי בתוך הפרק, וכשהוא נגמר, הבנתי שאני פשוט לא נהניתי באמת מהפרק הזה.
יש לי הסבר, וגם אני חייבת להגיד שלי קרה ההפך, אני כאילו סניתי, 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 ואז זובבי מחזיקה לג'ון סנו את היד, הוא אומר לה, מלכתי, כל השטויות האלה, התחרמנתי, אין מה לעשות, אבל אני חושבת שהעניין הוא שהתסריטאים שכותבים את זה הם תסריטאים מיומנים, הם יודעים מה הם עושים, גם הם מצליחים לעבוד עם מה שיש להם. ואני חושבת שזה תסמונת הפורנו, שאתה יכול לראות פורנו, ואתה יכול לחשוב, זה נורא, זה פשוט נורא, זה נורא. האישה הזאת נאנסת עכשיו, אני צופה, אבל אתה תתחרמן. וזה מה שהם עשו. הם פשוט לקחו משהו שאתה יודע שהוא לא טוב, אנחנו יודעים שזה לא טוב. זה לא אמור לקרות, אבל עשו את כל המניפולציות, וזה עובד, אין מה לעשות.
תגידי, אבל מאיפה נובע הדבר הזה? זאת אומרת, למה זה קורה בכלל בסדרה הזאת? למה, מה קרה לנו?
אני חושבת שהם פשוט הגיעו למצב של מיצוי. כאילו, אם אנחנו מדברים על התסריטאים מול זה, יש סיכוי שהם פשוט, הרי הסיפור הזה, זה היה קצת, כאילו, זה הלך לכיוון של... אני רוצה להבדיל, כאילו, להשוות, סליחה, אבל זה קצת הלך לכיוון של עבודים, כי הם פתחו, 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 ועוד עלילות, ועוד עלילות, ועוד עלילות, והעלילות נסגרו נורא יפה. זה מרגיש כמו שיש לך הרבה רעיונות, וזה כזה, אוקיי, 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 יאללה, ונגמר. ברור שהמניעים הם כלכליים. מה שמאכזב זה שהם עושים את זה בצורה שהיא כל כך מרצה. זה לא הסדרה שאני באה לראות כדי שיתנו לי מה שאני רוצה, זה סדרה שאני באה לראות כדי שיערסו את מה שאני רוצה שוב ושוב. והתרגלתי לזה,
תגידי, כמו בעניין של הממזרים, בפרק הקודם דיברנו עליו, אז עכשיו גילינו שיש בעולם הזה כמה דיאלקטים, כל אזור יש לו את הדיאלקט שלו, אז קלגיין וטורמונד מדברים בשלג, וקלגיין נאלץ להסביר באמת, כמו שאמרת, את המשמעות של המילה דיק, ובכלל, היו הרבה רפרנסים משעשעים בצעידה הזאת שלהם. מה זה ההומור הזה שמבליח באמצע הדרמה? זה מקובל מבחינת תסריט?
אני לא יודעת, אבל אני חושבת שזה הגיע בגלל שהומור זה הפתרון הכי קל לאבסורד. זאת אומרת, האנשים האלה לא קשורים אחד לשני, אנחנו רואים את הדברים המאוד גסים, תסריטאית שהם עשו, ואז אומרים לך, סבבה, ותצחק, הנה איך הם מסתדרים, נחמד, אל תשים לב לזה שזה לא הגיוני, לזה שכל מה שקורה פה לא הגיוני. אז נראה לי שההומור פה היה קצת תחבולה כדי שתחבב את הסצנה הזאת יותר, אבל זה היה תלוש והביא אותי לגמרי. זה הפרק היחיד שאני לא הצלחתי לראות פעמיים, מאז תחילת הסדרה.
משמעותי.
טוב, אבל את הפרק הבא, אני מניח שאתה צריך לראות פעמיים, כי זה כבר פרק סיום עונה, וזה כבר משהו יותר גדול, ואנחנו נדבר...
שמעתי שיהיה מין.
יהיה מין? סוף סוף.
כך שמעתי.
איזה טירוף.
אולי איגרית חוזרת.
אולי, כן. טוב, בסדר. שיר, תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו ניפגש עוד, נסכש לנו קצת לסכם.
בוודאי.
מעניין מה היה קורה אם בעולם של משחקי הכס הייתה טלוויזיה. איך זה היה משפיע על ההתנהגות של הדמויות בכלל, על ההתנהלות בעולם הזה?
אני אגיד לך יותר מזה, אם זה היה עולם משחקי הכס עם אינטרנט ופייסבוק ורשת חברתיות, זה בכלל סיפור מוזר, ואני לא יודע איך תסריטאים היו כותבים משהו קוהרנטי.
תשמע, יש עוד בעיות עם התסריט. זה עם הרתיעה שמת שש פעמים, אומר לג'ון שהוא לא דומה לאבא שלו. ג'ורה אומר לג'ון כמה דברים על אבא שלו, ואנחנו יודעים כמה דברים על אבא של ג'ון, או אנחנו חושבים שאנחנו יודעים.
זהו, אתה מזכירים הרבה אבא, וקשה לי, אני בטים רוברט בסיפור הזה, אני חושב שרוברט הוא האבא של ג'ון. אני יודע שזה לא נכון, ו-HBO כבר פרסמו איזשהו ספוילר שמראה שג'ון הוא הבן של רייגר, אבל לא יודע, זאת אופציה קיימת, אבל היא לא סבירה, וזה מה שמבאס.
אתה יודע מה? בא לי שג'ון ימות כבר. באמת, כשהוא שקע במצולות הרגשתי הקלה בחיי. הוא כל כך סובל כל הזמן, הוא לא רוצה להיות שם יותר, אז לא צריך.
אין, הוא בכלל לא רצה מההתחלה.
בדיוק, שילך שישחרר אותנו מהנוכחות המיותרת שלו.
מצד שני, יש גם תסריטאים שאהבו את הפרק. שלום לתסריטאי, שלומי חיון.
אלן, אלן.
אתה נהנית מהתסריט, אני מבין.
אני, מה תסריט? אהבתי את הפרק.
כן, ברור.
אהבתי את יתרת הבשר שלי. ואני חושב שזה היה פרק, זה היה פרק מרתק, זה היה פרק מיוחד מאוד, כי 25 דקות, 22 דקות בעצם בתוך הפרק, הם בנו את הדמויות. הם זרו זרעים. זאת אומרת, תשימו לב, 22 דקות התעסקו רק בדמויות, וכמו שאמרתם גם כמפני כן, זאת אומרת, התעסקו הרבה עם האבא וכו' וכו', וכן, הם כבר מתחילים לזרוע את הזרע לקראת כנראה, סוף העונה, מה יקרה כשנגלה שג'ון, אולי, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אם ג'ון הוא בעצם לא הבן של רוברט. עכשיו גם, לא סתם הביאו את הבן של רוברט להיות יחד איתם בקבוצה הזאת במשלחת, לא סתם חזרו והביאו אותו. כי בעצם רצו להגיד שאולי הבן הזה הוא קצת מטומטם, ורוברט לא היה יותר מדי שכל, אוקיי? למלך. אני חושב שג'ון לא גאון גדול, אבל יש בו משהו אחר. ומה שאני רוצה בעצם להגיד, 22 דקות הם הלכו עם הדמויות, הם בדיון דמויות, הם בעצם זרו ומזרעים.
כן.
זה היה מרתק, זה פשוט היה מרתק לראות לאן בעצם, לאן זה עולה.
תשמע, הדבר הכי מפתיע בעונה הזאת זה הבנליות והצרות שיש בתסריט ובנרטיב לעומת העונות הקודמות. אני רוצה לשאול אותך, למה דברים כאלה בכלל קורים? זאת אומרת, זה קורה לכל סדרה?
מה?
שמגיע לאיזושהי
רוויה.
כן, כאילו התסריט כאילו נהיה בנלי.
זה מצד אחד נכון, אבל הם צריכים לסכם את הכל, ואנחנו עכשיו נמצאים בסיכומים. זאת אומרת, הם סוגרים לנו את הכל, כל מה שבעצם הם פתחו לנו, כל הדרכים שזה, הכל עכשיו כאילו, הכל מתחיל להתקלט.
אבל זה נורא נורא צפוי, זה נורא נורא כאילו, אתה אומר, אוקיי, היה כל כך ברור שדרקון אחד יהפוך להיות מת.
תודה רבה, אם זה צפוי, אז מה יהיה בפרק הבא?
בדיוק, אתה מבין, זה מרגיש שהסדרה מסכמת את עצמה, ולא אנשים כותבים איזשהו טוויסט. אני ציפיתי מסדרה כזאת גדולה להרגיש כמו בסוף מופע קסמים, בסוף קסם גדול. שהסתכלתי כל הזמן לאנשהו, ובסוף העלימו לי את פסל החירות.
אני מבין מה אתה אומר, אני לא יודע מה יקרה, אבל אני כן חושב שהם עכשיו בזמן, בהתכנסויות, ובעצם הם בעצם סוגרים לנו את הסדרה הזאת, את מה שבעצם רצינו לראות כל הזמן.
סדרה גדולה, כותבים תסריט טוב, בפרק הנוכחי האחרון, מצאתי את עצמי הרבה פעמים שואל, אבל למה?
נכון, אני מסכים איתך.
כשדנריס מגיעה, והיא קודם כל נוחתת להציל אותם, ובמקום להמשיך לשרוף, או...
למה היא לא הלכה מההתחלה? בוא נשאל. למה הוא לא לקח אותה, דנריס?
נכון.
בוא נעשה איזה סיבוב עם הדרקונים, ובוא נראה אם... אין מה לעשות, היו צריכים להוביל למהלך הזה, בעצם שדנריס תגיע, שימות דרקון אחד, ושבעצם יהיו איזשהו... תשמע גם, דרך לגרוע זרעים, תראה איך הם פועלים בצורה חכמה. לא סתם הם נתנו להם פייט מול דוב. אוקיי? הם רצו בעצם להראות לנו שגם כאילו אפשר להפוך חיות בעצם ב-Walking Dead, אבל פה פתאום הם נלחמים בדוב, הדוב הזה קרא להם את הצורה, היה להם מאוד קשה, תחשוב מה היה עם הדרקון. אני חושב שהם רצו לשים דוב, כי הם רצו להגיד לנו חבר'ה, יהיה משהו עוד יותר גדול אחרי זה.
הבנתי, זאת אומרת הם משתמשים בטריקים הראשונים בספר.
לגמרי.
נו, אבל זאת לא סדרה שעושה את זה בדרך כלל. הסדרה הזאת לא עשתה את זה, השתמשה בטריקים אחרים לגמרי, השתמשה באותם קסמים בשביל לתעתע בך, לא בשביל למשוך אותך למקומות הבנליים. זאת אומרת, התאהבת בדמות ובפרק 9 חיסלו אותה, הורידו לה את הראש.
לגמרי, אבל עדיין אתה התאהבת בדמות בגלל הטריקים התסריטאים שעשו לך, והם אמרו לך, תשמע, הדמות הזאת היא לא רלוונטית. אפרופו, מה שאתה אומר מוביל לעוד משהו מאוד מעניין. שים לב שהם יצאו איזה 13 חבר'ה, 14 חבר'ה למסע הזה, אבל בעצם יש שם רק איזה 4 או 5 שהם רלוונטיים. ואין שם דמות שתגיד משהו שהוא לא רלוונטי. ואני אגיד לך יותר מזה. בסוף הפרק קורה משהו מאוד מעניין. בעצם ג'ון בא ואומר לה, אני מוכן לקרוא ברק. היא אומרת לה, אני מוכנה לצאת איתך לקרב, אני מוכן לקרוא ברק. אבל מה היה לפני כן עם טיירון ועם בנו? מה הוא בעצם, על מה הוא דיבר איתה? על יורש. עכשיו אתה שואל את עצמך, האם יהיו הפתעות? שמע, יכול להיות שזיון יכול להתהפך על בנו. יכול להיות שאם הוא יגלה שהוא היורש החוקי. אם, כן, הכל באים, מה יקרה? לכן אני חושב שזה היה פרק מצוין, שהוא בעיקר זרע זרעים, וכן, אין מה לעשות, הוא מתכנס. זו התכנסות, זו התכנסות.
טוב, שלומי, אנחנו, הטיפים האלה בתסריטאות יסייעו לנו בתחומים אחרים בחיים, אבל אנחנו לא נראה את הסדרה הזאת אחרת, לפחות לא את הפרק הבא. אנחנו רוצים לך להודות לך מאוד על השיחה הזאת.
תודה.
שמעת מה אמרו על הפרק ברשת?
אתה יודע, נתקלתי באיזה מנעד רחב של תגובות, אבל זה רץ באמת מפרק מצוין לפרק זוועה, אני מפסיק לראות את הסדרה.
אז תשמע, אלעד שמחיוב, שליח חדשות 2 לבריטניה, אסף עבורנו את מיטב התגובות ברשתות. מה קורה, אלעד?
על הפנים, מה אני אגיד לכם?
על הפנים, מה אומרים בפייסבוקים?
תשמעו, אני חוויתי שני מעגלים של יגון וכעס בפרק הזה. אחד זה מצפייה בפרק, והמעגל השני זה מצפייה ברשתות החברתיות, ואיך מעריצים של הסדרה פשוט מתמוגגים מה, אני יודע, הרמת גועל נפש הזו שראינו.
מתמוגגים?
אני מגזים קצת, אבל כן, כן, כן. אנשים עפו על הפרק בחלקם. ואני באמת לא מצליח להבין את זה.
מה התגובות החמות שקיבלת?
זה היה תמצית הרוע. תשמעו, א', ראו כל מיני נקודות שאני לא שמתי לב אליהן או לא חשבתי עליהן, וזה היה מעניין של עצמו. למשל, אתה יודע אם אתם שמתם לב, אשר ג'ון סנואו יוצא מהמים הקפואים אחרי שהווייט ווקרס גוררים אותו לשם, יש שוט אחד שבו רואים את החרב עם הזאב על ה... קפה, וכאשר ג'ון סנו יוצא מהמים, אז זאב שבחרב פוקח את העיניים. ואנחנו יודעים שהיוצרים של סקי הקס כן שמים לב לפרטים הקטנים.
נכון.
אז בינתיים זונחים את כל מה שאהבנו ב...
כן, אבל אתה יודע, הם שמים לב לפרטים הקטנים, הם שמים לב לפרטים הקטנים, ואז הם נותן לו, הוא מראה לג'ורה את החרב, אמרו לו, החלפנו את הדוב בזאב, וזה נראה אותו דבר. זה נראה כמו דוב וכמו זאב בדיוק, זה בדיוק באמצע.
תגיד, איזה תלונות שמעת?
אני חושב שאת לא תשמע, ברמה של התלונות, אני חושב שהתלונות שיש לי, אני מניח שגם יש לכן, אין אותן תלונות ששמעתי מאנשים. א', קצב, זה משהו שאנחנו מדברים עליו פה. אנשים הרגישו פספוס, גם אני הרגשתי פספוס. שמים קבוצה כל כך ייחודית ומעניינת ומלאת אינטריגות של אנשים במשלחת כל כך מסוכנת, ובגלל הניסיון הזה לעשות קצב מאוד מהיר לסדרה, אנחנו בעצם מאבדים את כל היופי שבאינטראקציה ביניהם, ומאבדים המון סיפורים, ומאבדים מסע שהיה יכול לחלוטין להחזיק ממש עונה שלמה. וגם כל מיני דברים שהם לא הגיוניים, תשמעו, מעבר לקרב ומעבר לסיטואציה המאוד מוזרה שקורית שם, עצם זה שאותו ממזר מצליח לרוץ אל החומה, להגיע לשם ולהעביר עורב לדינארית שמצליחה להגיע עם רקונים שלה, וכל זה קורה בכלל כל אחרי כמה שעות. זה היה משהו שהוא מאוד עצבן את הצופים. אגב, הבמאי של הפרק התראיין בנושא הזה ונשאל על זה, ואמר שהוא כן, הוא מבין שהקצב הזה הוא בעייתי וזה לא אידיאלי ולא כל כך הגיוני, אבל הם היו צריכים לעשות פשרות. אני לא רוצה לצפוך את עצמי על השכם, אתם יכולים להוריד את זה בעריכה בשמחה, אבל שימו לב לשתי התלונות שלפחות לי היו במהלך העונה הזאת שדיברנו עליהן לא פעם. אחד זה הקצב, ושתיים זה העובדה שדמויות מרכזיות נשארות בחיים בכוח. וזה מה שקיבלנו בדיוק בפרק הזה. קיבלנו פרק מבולגן עם קצב מאוד מהיר שהוא פשוט פוגע בסיפור, וקיבלנו סיטואציה מושלמת להרג של דמות מרכזית, וזה לא קרה. ולא שזה לא קרה, ג'ון סנאו עוד פעם מנצח את המוות פעמיים, יוצא מהמים הקפואים פעם אחת, פעם שנייה הדוד שלו מגיע משום מקום להציל אותו, זה כבר נהיה מגוחך.
אז מה, יש הרבה ממים ברשת על הנושא הזה?
יש כמה דברים מצחיקים שאני ראיתי שקצת הצליחו להפיך בי איזה חיוך אחרי הפרק הזה. המצחיק שבהם היה כביכול ציוט של סרסי לניסטר, פרופו אמירה של דונלד טראמפ השבוע על ההפגנה בשרלוטסוויל, שהיא אומרת, ראיתי מה קרה בצפון, אנשים טובים בשני הצדדים, מאוד עצוב. באנגלית זה נשמע אולי קצת יותר טוב. אבל כן, ובעיקר גולשים גם, אתם יודעים מה ראיתי? גולשים מעלים איזושהי נקודה שגם היא מעניינת. הווייט ווקר, הם פתאום הצליחו למצוא שלשלאות בקנה מידה תעשייתי משהו, ולהיכנס למים הקפואים, לקשור את השלשלאות על הדרקון ולמשוך אותו החוצה. כאילו יש פה איזה מכניקה מאוד מתקדמת שלא כל כך מסתדרת עם מי שגרמו לנו להאמין שהם. זה רק עוד נקודה קטנה לא הגיונית, בפרק שהוא מלא בנקודות לא הגיוניות.
זה כמו, אתה יודע, יש כאלה שתוכלים
בכל ה... לא יודע מה, יכולים לראות את סופרמן, הסרט סופרמן, והטענה שלהם תהיה שלא הגיוני שהוא אף והשיער שלו לא מתבזר ברוח. כאילו זה הדבר שיפריע להם בסרט. אז כן, יש חוקים מסוימים שהסדרה מכתיבה לנו, ובתוכם יש דברים שצריכים להיות הגיוניים, גם שאנחנו מדברים על סדרה שהיא מדע בדיוני בגדול.
טוב, בסדר, אלעד, אנחנו ניפגש פה כנראה גם בסיום העונה בשבוע הבא, ואולי אפילו בספשייל שמתוכנן לנו. אלעד שמחייף, תודה רבה.
תודה לכם.
ועד כאן משחקי הדסק לשבוע זה. תודה לכל מי שהיה איתנו השבוע, לברק רביד מעיתון הארץ, לאסף ליברמן שלנו כאן.
לשיר ראובן, לאלעד שמחייף מחדשות 2 ולשרון לוזון. תודה גם לז'אן איגל מאולפנים בחיפה.
תודה גם לנטע סער על הסיוע בהפקה.
נזכיר רק שמשחקי הכס משודרת בשידור ישיר ומתורגם ב-YES, HOT וסלקום TV. נשוב וניפגש גם בשבוע הבא.
ושלא תגידו שלא ידעתם, אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע שלאחר מכן עם ספשייל מיוחד לסיכום העונה, יהיה שמח.
פרק 8!
יאללה, תודה לך אור מינר.
ותודה לך אירן מינר.